כל חי אונליין 93fm.co.il
Sorridos osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי, כ"ב בתמוז תשע"ה, מסכת נדרים, דף מ"ו. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבת הבאה עלינו לטובה, שבת פרשת פנחס, זוהי שבת מברכין את ראש חודש מנחם אב. אנחנו מתחילים בשבת זו לקרוא את שלושת ההפטרות של ימי בין המיצרים. הפטרות שמכונות בארמית תלתא דפורענותא. ההפטרה שנקרא השבת בפרשת פנחס, דברי ירמיהו. לאחר מכן, בשבת פרשת מטות מסי, שימעו דבר השם. ולאחר מכן, בפרשת דברים, את חזון ישעיהו. אחריהם יבואו שבעה דנחמתא, שבע שבתות בהם נקרא שבע הפטרות של נחמה. נחמו נחמו, ותומר ציון, ענייה סוערה, אנוכי אנוכי ומנחמכם, רוני הקרה, קומי אורי, סוס אסיס, ולאחר מכן תרי דטיובתא. שתי הפטרות של תשובה, דרשו השם בהימצאו, ושובה ישראל. בפרשת פנחס, בשבת שלפנינו, שש מצוות עשה. מצוות דיני נחלות, מצוות תמידין בכל יום, מצוות קורבן מוסף של שבת, מצוות קורבן מוסף בכל חודש וחודש, מצוות קורבן מוסף ביום חג השבועות, ומצוות שופר בראש השנה. בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו, אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד, קודש בריחו, ושכינתי. זמן ומקום לשוב ולציין בפניכם את כל אותם המקומות בהם אתם יכולים לחזור ולשנן על שיעור הדף היומי, הן באמצעות האתרים והן באמצעות קו הטלפון. קווי הטלפון העומדים לרשותכם בראש ובראשונה, קו הטלפון שהעמידה הנהלת רדיו קול חי בטובה לטובתנו הלומדים והלמדנים על מנת לחזור ולשנן דבר יום ביומו את דפינו היומי. הנה מספר הטלפון לפניכם, 058-693-93, 058-600-9393. כמו כן, ניתן להזין, ללמוד וללמד ולשנן את הדף היומי בקו הטלפון הבא, 058-5177-000, 058-5177-000. גם בקו הטלפון של כל הלשון ניתן להאזין לשיעור הדף היומי. וכן ניתן ללמוד את הדף היומי באתרים הבאים. בראש ובראשונה, אתר רדיו קול חי, אתר פורטל הדף היומי, אתר בחדרי חרדים, אתר כיכר השבת, ובאתר כל הלשון. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואנחנו נעשה זאת באמצעות תשובות לשש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלות והתשובות הם על דף ממהי ממסכת נדרים. שאלה הראשונה, מה ההסבר לחלק בין מפקיר בפני שניים למפקיר בפני שלושה? והתשובה היא, מפקיר בפני שניים אין לזה קול וודאי התכוון שאחד מהם יזכה. מפקיר בפני שלושה יש לזה קול וזה הפקר גמור. שאלה שנייה, מפקיר בפני אחד, האם זה הפקר? התשובה, לרבי שמעון בן יהוד צדק זה לא הפקר, לרבי יהושע בן לוי מדאורייתא זה הפקר, מדרבנן צריך בפני שלושה. שאלה שלישית, מדוע תקנו שצריך להפקיר בפני שלושה? התשובה, שיהיה אחד זוכה ושניים עדים. שאלה רביעית, שותפים שנדרו הנאה זה מזה, אם מותר להם להיכנס לחצר שלהם? התשובה, לרבנן אסור, לרב לזר בן יעקב מותר. שאלה חמישית, מדוע לרבנן לא אומרים זה נכנס לתוך שלו? התשובה לרבנן סוברים שאין ברירה וממילא לא מבורר שהוא נכנס לתוך שלו. השאלה האחרונה, מדוע כאן פוסקים יש ברירה, ואילו במסכתות אחרות פוסקים שבדאורייתא אין ברירה? התשובה, כאן רוב הדבר מבורר מעיקרו, שברור ששניהם השתמשו בחצר, רק לא מבורר הזמן שכל אחד ישתמש, ואילו במקומות אחרים מדובר על דבר שמתברר רק לבסוף. אלה הם שש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף ממהי ממסכת נדרים. וחיית מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן, בסייעת הדשמי הגדולה לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי, חבבית בתמוז תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היום מדף ממוו ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בתחילתו של פרק חדש, הפרק החמישי ממסכת נדרים, פרק ששמו השותפין, פרק שתחילתו בדף ממהי עמוד ב', עמוד שמכיל בתוכו שלוש שורות בלבד. שם מתחילה המשנה הראשונה של הפרק החמישי, משם מתחיל לימודנו היום בסייעת הדשמיה, כאמור בתחילתו של הפרק החמישי, דף ממהי עמוד ב'. משנה שפותחת במילים, השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורים להיכנס לחצר. מן המשנה הזו, מן הפרק החדש הזה, הפרק החמישי של מסכת נדרים, כעת בסייעת הדשמיה הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה ונצליח. הפרק החמישי של מסכת נדרים ממשיך לדון בדיני מודר הנאה מחברו. המשנה שפותחת את הפרק עוסקת בשלושה עניינים. העניין הראשון, שניים שיש להם חצר משותפת ומודרים הם הנאה זה מזה, או שאחד מהם מודר מחברו, או שאדם זר מודר מאחד מהם. והנידון הוא באילו הנאות הם אסורים ובאילו מותרים בחצר המשותפת לשניהם. העניין השני, אדם המודר הנאה מחברו, האם מותר לו ליהנות מחפצים השייכים למדיר, אלא שהם מוזכרים לאדם אחר. העניין השלישי, הנודר הנאה מבית חברו והמדיר מת או מכר את הבית לאדם אחר, האם המודר נשאר אסור בהנאה מאותו בית? דנה המשנה בשותפים שאסורים ליהנות זה מזה, האם הם אסורים להיכנס לחצר המשותפת לשניהם? וכך אומרת המשנה פותחת את הפרק החמישי של מסכת נדרים. השותפים, שניים שיש להם חצר בשותפות והחצר היא קטנה ואין בה כדי חלוקה, ושיעור חצר שיש בה כדי חלוקה שיהיה בה לכל הפחות 400 לכל אחד מהשותפים, מלבד 400 שצריך להניח לפני הפתח של כל בית לצורך פריקה וטעינה, כמו שמבארת הגמרא במסכת בבא בתרא דף י"א עמוד א'. אם כן, השותפים הללו שנדרו הנאה זה מזה ונמצא שכל אחד מהם אסור ליהנות מנכסי חברו, אסורים שניהם להיכנס לחצר השייכת להם, משום שכל אחד מהם כאשר הוא נכנס לחצר הוא נהנה גם מחלקו של חברו. אף שמעיקר דיני השותפות יש זכות לכל אחד להיכנס לחצר, ואם כן אין המדיר יכול לאסור את המודר בזכות שיש לו להיכנס לחצר המשותפת לשניהם, שהרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. מכל מקום, את זכות השיעבוד שיש לכל שותף להיכנס לחלקו של חברו, הנדר מפקיע, כיוון שנדרים מפקיעים מידי שיעבוד. כמו שתבהר הגמרא לקמן בדף פיוו עמוד ב', שקונמות הם קדושת הגוף ומפקיעים מידי שיעבוד. וסוברים חכמים שאין ברירה, כלומר, שאין אנו אומרים שבשעת הקנייה שקנו השותפים את השדה, קנו אותה על דעת כן, שבשעה שישתמש באחד מהם תהיה כולה שלו לתשמיש, והתברר למפרע שזה הזמן ששייך לו, משום שבזמן הקנייה לא ידוע באיזה יום ובאיזה שעה ישתמש בהם כל אחד, וממילא לא יחול הקניין באופן כזה, אלא הוא נקנה לשניהם כל השדה, ובכל זמן השדה שייכת לשניהם יחדיו. כאשר הוא נכנס לשדה, הוא נהנה גם מחלק חברו. אילו רב לזר בן יעקב חולק ואומר, מותר לשותפים להיכנס לחצר, כיוון שההלכה היא שיש ברירה. כלומר, שבשעת הקנייה קנו את החצר על דעת שכל אחד בשעה שישתמש בה, תהיה כולה שלו. וכן חברו כשישתמש בה, תהיה כולה שלו. ואף על פי שבשעת הקנייה איננו יודעים מתי ישתמש בה כל אחד מהם, אנחנו אומרים שבשעה שישתמש בה מתברר למפרע איך חל הקניין. ומשום כך מותר לכל אחד מהם להיכנס לשדה. שהרי זה נכנס לתוך שדה שלו, וזה נכנס לתוך שלו. כל אחד מהשותפים בשעה שהוא משתמש בחצר מתברר הדבר שבאותו זמן החצר היא שלו בלבד ואינו נהנה כלל מחצר חברו. ולא התוספות והראש מבארים שהוברר הדבר שלעולם לכל אחד מהם יש בעלות רק על חצי החצר, אלא שכל מקום שדורך בו הוא חלקו בחצר באותה שעה. רב לזר בן יעקב דווקא נקט זה מהלך בתוך שלו, כלומר באותו מקום שדורס עליו הוא שלו, אבל אין לומר שבאותו זמן כל שטח החצר היא שלו בלבד. והנפקמינה בין השיטות תהיה שלדעת הרן מותר לשותף כל שימוש שעושה בחצר ואפילו ישטוח פירותיו וכל שטח החצר זה מותר, כיוון שנתברר הדבר שבזמן זה שימוש זהו בבעלותו לגמרי, ואילו לדעת התוספות והראש אסור לו לשטוח פירות בכל החצר. ודווקא הילוך יכול להלך בכולה, כי באותו רגע שדורס ברגלו, כאן נתברר שמקום זהו שלו, ואחר כך כשרגלו דורסת במקום אחר, אז שם הוא שלו, אבל אם הוא שוטח את הפירות בכל החצר, ודאי שחלק מהמקום עליו הוא שוטח, אינו שלו ואסור. והר את המשנה שרב לזר בן יעקב נחלק, רק האם מותר לשותפים להיכנס לחצר, אבל שימושים אחרים אסורים אף לדעת רב לזר בן יעקב. אומרת המשנה ושניהם, שני השותפים שנדרו הנאה זה מזה, אסורים להעמיד בחצר השייכת להם רחיים ותנור, וכן אסורים לגדל תרנגולים. משום שאם היה אחד השותפים מקפיד על כך, היה יכול למנוע מחברו לעשות בחצר את השימושים האלו. ואף שהדרך היא שאין מקפידים על כך, אסור להם לעשות שימושים כאלו בחצר, משום שבזה שאינם מקפידים על כך, הם מהנים אחד את חברו. והדין הוא שוויתור אסור במודר הנאה כשיטת רב לזר לאל בדף למד בית עמוד בית. כעת חוזרת המשנה ומבארת אופנים שנחלקו חכמים ורב לזר בן יעקב בדין ברירה. היה רק אחד מהם מן השותפים מודר הנאה מחברו, אבל חברו לא היה מודר ממנו. לדעת חכמים לא ייכנס המודר לחצר משום שהוא נהנה מחלק חברו, ולא אומרים שיש ברירה. ואילו רב לזר בן יעקב חולק ואומר, מותר למודר להיכנס לחצר, משום שיכולו לומר לו לשותפו, לתוך שלי אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך. וזאת משום שיש ברירה, כלומר שאנחנו אומרים שכשמשתמש בשדה, מתברר למפרע שבשעה שקנו השותפים את השדה, קנה את כל השדה לזמן זה שמשתמש בו, ובאותו זמן אין למדיר חלק בשדה כלל. ובעצם המשנה לא הוצרכה לכתוב את הדין הזה, שהרי ברור הדבר שכשם שנחלקו רב לזר בן יעקב ורבנן, כששני השותפים מודרים זה מזה, כך נחלקו באופן שאחד מהם מודר מחברו, ואין חילוק בין המקרים. אלא הדין הזה נכתב לצורך הדין הבא, שקופים את הנודר למכור את חלקו, ובאופן ששניהם מודרים זה מזה לא קופים, אלא רק כשאחד מהם מודר והשני לא. אומרת המשנה, ובאופן זה שרק אחד מהם נדר מחברו, קופין את הנודר שאסר על עצמו הנעת חברו, למכור את חלקו בחצר. משום שכל זמן שהם שותפים בחצר, יש לחשוש שמא יקנה בחברו שרשאי להיכנס לחצר, ויבוא לעבור על איסור נדר ולהשתמש גם הוא בחצר. אבל כאשר שניהם מודרים זה מזה, אין קופים למכור, משום ששניהם אסורים להיכנס ואין כאן קינה. כך מפרש הרן, אבל התוספות והראש חילקו מטעם אחר, שבאופן ששניהם אסורים אחד על השני, ניכר הדבר שאסור לו להיכנס ולא ישכח ויתאה להיכנס באיסור. אבל כשרק אחד מהם אסור, יש לחשוש שמא מתוך שיראה את חברו נכנס, ישכח את הנדר וייכנס. ואפילו לדעת רב לזר בן יעקב שמתיר למודר להיכנס לחצר, קופים אותו למכור את חלקו כדי שלא יקנה בחברו שיכול להעמיד ריחיים ולגדל תרנגולים בחצר, ויבוא גם הוא להעמיד ריחיים ויקשל באיסור נדר. ממשיכה המשנה ואומרת כמו כן לדעת חכמים, אם היה אחד מן השוק, אדם זר שאין לו בעלות על החצר, מודר באחד מהם, מאחד השותפים הנאה, לא ייכנס הזר לחצר, שהרי אם אסרו חכמים את הכניסה לחצר על השותף שיש לו בעלות על החצר, ודאי שהם אוסרים כשהמודר הוא איש זר. אילו רב לזר בן יעקב חולק ואומר, אפילו באופן זה יכול אותו אדם זר לומר לו לשותף שהוא מודר הנאה ממנו, לתוך החלק של חברך אני נכנס, ואיני נכנס לתוך החלק שלך. וממילא, איני נהנה משלך אלא משלו בלבד. ולא רק לשותף שיש לו בעלות על החצר, התיר רב לזר בן יעקב להיכנס לחצר כשהוא מודר הנאה משותפו, כיוון שאם נמנע אותו מלהיכנס לחצר הוא מפסיד את הזכות שיש לו בחצר, ולכן יש מקום להקל ולסמוך על ברירה, אלא אפילו אדם אחר שאינו שותף בחצר, אין השותף יכול לעכב אותו מלהיכנס לחצר. אומר הרשב"א שדווקא אם השותף השני צריך את אותו אדם זר, או שאותו זר צריך את השותף השני. אבל אם אין לו צורך בחצר, לא יתירו לו להיכנס, כיוון שטעמו של רב לזר בן יעקב להתיר את הכניסה לחצר, זה מפני שהחצר הזו אין בה כדי חלוקה. ועל כוחך שני השותפים נשתתפו מתחילה על דעת שלכל אחד מהם תהיה רשות וקניין בחצר, בשעה שמשתמש בה. אבל הם לא נשתתפו על דעת שיכנס אדם מן השוק, בלא צורך. כעת המשנה מבארת מה דינם של חפצים השייכים למדיר, אלא שהם מוזכרים לאדם אחר. האם מותר המודר ליהנות מהם? אומרת המשנה, המודר הנאה מחברו ויש לו למדיר מרחץ ובית בד, שהם מוזכרים לאדם אחר בעיר, דין המודר הוא כך. אם יש לו למדיר למזכיר בהן תפיסת יד, שאופן הסחירות הוא שיש למזכיר זכויות במרחץ ובבית הבד, למרות שהם מוזכרים לאחרים, אסור המודר להשתמש בהם משום שזה נחשב שהמודר נהנה מהמדיר. אבל אם אין לו למדיר למזכיר תפיסת יד בהן, מותר המודר להשתמש במרחץ ובבית הבד משום שהשתמשותו אינה נחשבת הנאה מן המדיר. כותב הרן בשם הרשב"א שהדין הזה נאמר דווקא באופן שהמדיר הזכיר את המרחץ קודם שנדר, אבל אם הזכירו אחר שנדר חל איסור על המרחץ ואסור המודר לרחוץ בו, כיוון שהמדיר לא מכר את המרחץ ולא הסתלק ממנו לגמרי. אילו הריטב"א חולק וכותב שאף אם נדר ואחר כך הזכיר, מותר המודר ליהנות מהמרחץ, כיוון שההשכרה היא כמכירה, וכשם שהמשנה אומרת שאם מת המדיר או מחרו מותר המודר ליהנות מהחפץ, כך אם הזכירו המדיר. עכשיו המשנה דנה בנודר מביתו שדהו של אדם מסוים, ואחר כך יצאו מרשותו ואינם שייכים לו הנכסים. האם מותר הנודר ליהנות מהם? אומרת המשנה, האומר לחברו, קונם לביתך שאני נכנס, אסר על עצמו להיכנס לביתו של חברו, וסתך שאני לוקח, או סתך שאסר על עצמו ליהנות משדה חברו אם יקנה אותו, כלומר שקניית השדה היא רק תנאי לאיסור הנאה, ומת בעל הבית או בעל השדה או שמחרו לאחר, ונמצא שהבית והשדה כבר אינם שייכים, לא מותר הנודר להיכנס לבית וליהנות מהשדה אחר שיקנה אותה. משום שלא נדר אלא על ביתך ועל שדך, ועכשיו אין זה ביתו ואין זה שדהו, ודווקא אם מחרו לאחר. אבל אם מחר את הבית לנודר עצמו, אסור הנודר להיכנס לבית. שהרי כך נדר שאם יקנה ממנו את השדה או את הבית תיאסר עליו. אבל אם נדר בלשון אחר ואמר קונם בית זה שאני נכנס או קונם שדה זו שאני לוקח, ולא הזכיר בלשון ידרוש, האיסור הוא על בית ושדה של פלוני, גם אם מת בעל השדה או בעל הבית או שמחרו לאחר, אסור הנודר להיכנס לבית וליהנות מהשדה אחר שיקנה אותה, משום שאסר על עצמו את הבית הזה ושדה זו, בין אם פלוני הוא בעליו ובין אם לא. אבל יש גם חומרה באומר ביתך יותר מאומר בית זה, שאפילו אם נפל הבית ונבנה מחדש, אסור בו הנודר, משום שזה ביתו של המדיר. אבל אם אמר בית זה, אחר שנפל שוב אינו אותו הבית, ומותר להיכנס בו. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף מ"ה עמוד ב' וסופה בדף מ"ו עמוד א'. המשנה הראשונה פותחת את הפרק החמישי של מסכת נדרים, פרק ששמו השותפין. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה, ונדרו פליגי, באופן שכל אחד מהם אסר על עצמו את הנעת חברו. ודאי שנחלקו רבי אלעזר בן יעקב ורבנן, נעים ומותרים להיכנס לחצר. אבל באופן שהדירו זה את זה, שכל אחד אסר על חברו הנעה מחלקו, מהי? מה יהיה הדין? מי אמרין, נעים אנו אומרים שרק בנדרו ואסרו על עצמם הוא דפליגי? בזה נחלקו רבי אלעזר בן יעקב ורבנן, אבל בהדירו זה את זה מודולי. מודים רבנן לרבי אלעזר בן יעקב שמותר לכל אחד מהם להיכנס לחצר, משום שגם רבנן מודים שיש ברירה, ומעיקר הדין יש להתיר להם את הכניסה לחצר, אלא שחכמים כנסו את השותף שאסר עצמו בנדר ואסרו עליו להיכנס לחצר. אבל כאשר הדירו האחר, דהיינו שהדירו איש את חברו, אין לאסור עליהם כניסה לחצר. למה דחי אנוסין דמו? כיוון שכל אחד מהם הוא אנוס באיסור הנדר, שהרי לא נדר על עצמו אלא חברו הדירו, ואין סיבה לקונסם. עודיל מה או שמה נאמר, אפילו בהדירו זה את זה, פליגי רבנן, נחלקו רבנן על רב לזר בן יעקב, והם סוברים שאסור לשותפין להיכנס לחצר, משום שמעיקר הדין אין ברירה. מסביר הרן, לפי צד אחד בספק אין אנו סוברים כדעת רבינה במסכת בבא קמא דף נ"א עמוד ב' הסובר, שלדעת חכמים אין ברירה, אלא כל מה שאסרו חכמים להיכנס לחצר זה מטעם קנס. והצד השני של הספק כן סוברים כמו רבינה, שפירש שחכמים ורב לזר נחלקו בדין ברירה. אבל המאירי מבאר שהסוגיה שלנו לא חולקת על דברי רבינה, ולעולם טעמם של חכמים שאוסרים להיכנס לחצר זה משום שאין ברירה, אלא שהספק של הגמרא שמה בהדירו זה את זה שהמודר אנוס, יש להקל עליו ולהתיר לו להיכנס לחצר. רוצה הגמרא להוכיח שהמחלוקת בין רב לזר בן יעקב לחכמים זה גם בהדירו זה את זה. תשמע בו ושמע ראיה מהסיפה של משנתנו שנאמר בה, היה אחד מהם מודר הנאה מחברו, סוברים חכמים שאסור למודר להיכנס לחצר, רב לזר בן יעקב מתיר, ומלשון המשנה מודר, משמע שלא נדר מעצמו אלא חברו הדירו, ואף על פי כן פליגי רבנן, ובכל זאת חולקים חכמים על רב לזר בן יעקב ואוסרים עליו להיכנס לחצר. הנה מוכח שמחלוקתם, גם אם לא נדר מעצמו אלא חברו הדירו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ני, תשנה במשנה, נדור מחברו הנאה. כלומר, אין להוכיח מהלשון מודר, כיוון שהלשון הזו מתפרשת גם על הנודר מעצמו. כך מסביר הרן ומבואר מדבריו שהגמרא כשהיא אומרת ני נדור, היא לא משנה את לשון המשנה, אלא מפרשת שהלשון מודר יכול להתפרש גם על הנודר בעצמו. ובאמת המשנה מדברת דווקא בנודר מעצמו ולא כשהדירו חברו. ומוסיפה הגמרא ואומרת שמסתבר לומר שלא נחלקו בהדירו זה את זה. אך אינה ממסתברא, כך גם מסתבר לומר שמשנתנו מדברת דווקא בנודר מעצמו. דקטני שהרישנינו בסיפה, לחופין את הנודר למכור את חלקו. אי אמרת בישלמה, אם תאמר שמדובר באופן דנדר הוא מעצמו. היינו דקטני, מובן וברור מדוע קופין אותו למכור את חולקו, כיוון שהוא גרם לעצמו את האיסור. אלא היא אמרת, אלא אם תאמר שמדובר דאדרי, שחברו הדירו, יהיה קשה, עמי, מדוע קופין אותו למכור את חלקו? המיין הסניס, הלא המודר הנוס, שהרי הוא לא גרם לעצמו את האיסור ואין לקונסו. אם בכל אופן כתוב במשנה שקופין אותו למכור את חלקו, מסתבר לומר שלא מדובר שהדירו זה את זה, אלא המשנה מדבר דווקא בנודר מעצמו. ואירת הגמרא, באיזו חצר נחלקו רבנן ורב לזר בן יעקב במשנתנו? אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר זעירי. אומר רבא בשמו של זעירי, מחלוקת חכמים ורב לזר בן יעקב במשנתנו היא רק בחצר שיש בה כדי חלוקה. שגודל החצר הוא לא פחות משמונה אמות, כך שניתן לפרק את השותפות ולחלק את החצר בין השותפים מחצה לזה ומחצה לזה, ולכל אחד תישאר חצר שגודלה 400, מלבד 400 שלפני הכניסה לכל בית, כמו שמבואר במסכת בבא בתרא דף י' עמוד א'. ובאופן זה סוברים חכמים, שאין להתיר כניסה לחצר מטעם ברירה, משום שכיוון שאולי השדה תחלק בעתיד, אין לומר שכשמשתמש בחצר הוברר הדבר למפרע שבזמן זה השדה קנויה לו. שהרי יכול להיות שאחר שיחלקו השדה יקבל חברו חלק זה שמשתמש בו עכשיו. ולדעת רב לזר בן יעקב, גם באופן זה יש ברירה, שעל דעת כן השתתפו בחצר, שכל זמן שלא יחלקו, יהיה כל גוף החצר קנוי לכל אחד מהם בעת שימושו. אבל בחצר שאין בה כדי חלוקה, שאם נחלק את החצר לשני השותפים, לא יישאר לכל אחד 400, ונמצא שהחצר תעמוד לעולם במצב של שותפות, דברי הכל מותר. גם חכמים יודעים שבאופן כזה נאמר יש ברירה, כלומר, שבשעה שמשתמש מתברר למפרע שבזמן שקנו החצר, קנה הוא את כל השדה לזמן זה, שעל דעת כן השתתפו בחצר. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לרב יוסף לרבא, אי אפשר לומר כדבריך שבחצר שאין בה כדי חלוקה מודים חכמים, שיש ברירה, שהרי בית הכנסת של בני העיר, דחמי שאין בו כדי חלוקה דמי, כיוון שכל בני העיר צריכים את בית הכנסת, ואי אפשר לחלקו, ותנן, ושנינו במשנה לקמן בדף ממחה עמוד א' לגבי שני אנשים המודרים הנאה, זה מזה, ששניהם אסורים בדבר של אותה העיר, ומפרש את המשנה שאחד מן הדברים של אותה העיר זה בית הכנסת, על כורחה מוכח מכאן, שלדעת חכמים אפילו בדבר שאין בו כדי חלוקה, אין להתיר. מכוח הקושייה מבאר רב יוסף את דין המשנה להפך מדברי רבא. אלא אמר רב יוסף, אמר זעירי, אומר רב יוסף בשמו של זעירי, מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בן יעקב במשנתנו רק בחצר, שאין בה כדי חלוקה. שאם נחלקה, לא יהיו בה 400 לכל אחד מהשותפים, שלדעת חכמים אפילו באופן זה אין סומכים על ברירה להתיר. ורב אליעזר בן יעקב סובר שכיוון שלעולם החצר תישאר של שניהם, ולא יוכל אחד מהם לקוף את חברו לחלוק, ודאי שמתחילה נשתתפו בעל דעת שכל אחד מהם בשעה שישתמש בה החצר, כולה תהיה שלו. אבל בחצר שיש בה כדי חלוקה, שאם נחלקה, יהיו בה 400 לכל אחד מהשותפים, כיוון שכל אחד מהם יכול לקוף את שותפו לחלוק את החצר, אפילו לדעת רב לזר בן יעקב לא אומרים שמתחילה נשתתפו בה, על דעת שכל אחד מהם בשעה שישתמש בה החצר, כולה תהיה שלו, שהרי שמה יחוף אחד מהם את חברו לחלוק. לכן באופן זה לדברי הכל אסור ואפילו לדעת רב לזר בן יעקב. והראש מבאר שבחצר שאין בה חלוקה, אין בה דין חלוקה, נזקק רב לזר בן יעקב להתיר מדין ברירה, אבל בחצר שאפשר לחולקה, לא שמח רב לזר בן יעקב להתיר מדין ברירה. כעת מביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת התנאים במשנתנו. אמר רב הונא, הלכה כרב לזר בן יעקב ששותפים המודרים הנאה זה מזה, מותרים להיכנס לחצר המשותפת לשניהם. וכן אמר רבי אלעזר הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. ואף על גב ששנינו במסכת העירובין בדף סמך ב' עמוד ב', שרב לזר בן יעקב משנתו קו ונקי, ורשי מפרש שם שהלכה כמותו בכל מקום, בכל מקום הוא צריכה הגמרא כאן לפסוק הלכה כמותו במחלוקת שבמשנתנו, משום שהמשנה לקמן בדף ממחה עמוד א', שאוסרת על המודרים הנאה זה מזה להיכנס לבית הכנסת של העיר, המשנה הזו היא כדעת חכמים, שהרי לדעת רב לזר בן יעקב, מותר להם להיכנס כיוון שאין בה כדי חלוקה. ראינו שסוברים שההלכה כרבנן בזה, כיוון שמחלוקת ואחר כך סתם, כאשר מופיעה מחלוקת במשנה ולאחר מכן מופיעה משנה סתם ללא מחלוקת, הלכה כסתם. לכך הוא צריכה הגמרא לפסוק כאן במפורש כרב לזר בן יעקב, שההלכה כמותו. אומרת עכשיו הגמרא בדף מ"ו עמוד ב', שנינו במשנה לאל בדף מ"ו עמוד א', המודר הנאה מחברו ויש לו למדיר שם מרחץ ובית הבד מוזכרין בעיר, אם יש לה מזכיר שהוא המדיר בהן תפיסת יד, אסור המודר ליהנות מהם. מבררת הגמרא את דברי המשנה ושואלת, וכמה השיעור שיהיה לה מזכיר במרחץ כדי שיחשב שיש לו בו תפיסת יד? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, כאשר המזכיר מקבל מרווחי המרחץ ומרווחי בית הבד למחצה, לשליש ולרביעה, שליש או חצי או רבע מן הרווחים, אז נחשב שיש לו בהם תפיסת יד. אבל בבד ציר, בפחות מהשיעור הזה, לא. אין זה נחשב תפיסת יד למדיר, ואז מותר למודר ליהנות מהמרחץ ומבית הבד. אביי אמר, אפילו בבציר, גם בפחות מרביע, עדיין נחשב שיש לו בהם תפיסת יד למדיר, ואסור למודר ליהנות מהם. ואיחידה מדשארי, ובאיזה אופן לשיטת אביי יהיה מותר למודר ליהנות מבית הבד ומבית המרחץ, דמקבל בטסקה. אם המזכיר מקבל דמי שכירות קבועים בכל שנה ואין לו שום חלק ברווחי המרחץ. שאז אין זה נחשב לתפיסת יד ולמודר יהיה מותר ליהנות מבית המרחץ ומבית הבד. אילו הראש מבאר מה הכוונה מקבל בתסקה, שהסוחר קיבל על עצמו גם לשלם את המס על בית המרחץ, וזה מוכיח שהשכירות הזו חשובה כקניין, ואין למדיר רשות בזה ולכן המודר יכול ליהנות מזה. כעת נלמד את הגמרא כגרסת הרן, וכמה השיעור שיהיה למזכיר במרחץ כדי שיחשב לו בו תפיסת יד, שאז למודר יהיה אסור ליהנות מבית המרחץ ומבית הבד. אמר רב נחמן, כאשר המזכיר מקבל מרווחי המרחץ ובית הבד למחצה לשליש ולרביע, אז זה נחשב שיש לו בהם תפיסת יד ולמודר אסור ליהנות מזה. אבל בביצים, כאשר אין לבעל בית המרחץ חלק ברווחי המרחץ, אלא שיער לעצמו רק את הזכות למכור ביצים לאנשים שבאים להתרחץ שם, דרכם היה שבעל המרחץ היה מוכר ביצים לאנשים הבאים לרחוץ, והוא מסתכר על ידי זה. ואילו התוסות בדיבור המתחיל דה מקבל מפרשים שמדובר על ביצים של יוצר, כלומר על גושי עתית, שהיוצר משתמש בהם לעשות מהם כדירות, והיו מייבשים את גושי עתית במרחץ, ואין זה עיקר תשמישו של המרחץ, ולכן אם שיער המזכיר לעצמו את השימוש של ייבוש ביצי היוצר, אין זה נחשב תפיסת יד בכך. במקרה כזה לא, אין זה נחשב תפיסת יד למדיר, כיוון שהמזכיר אינו נהנה מגוף המרחץ, ומותר למודר ליהנות מהמרחץ ומבית הבד. ואילו אביי אמר לפי גרסתו של הרן, אפילו בביצים, שיש למזכיר רק את הזכות למכור ביצים לבאי בית המרחץ, או כאמור, לייבש שם את אותם גדירות שהוא יצר, עדיין נחשב שיש לו בהם תפיסת יד ואסור למודר ליהנות מבית המרחץ ומבית הבד. היחידה מדשארי, באיזה אופן לשיטת אביי מותר המודר ליהנות מבית המרחץ ומבית הבד? דמקבל בתסקה, אם המזכיר מקבל דמי שכירות קבועים בכל שנה, ואין לו שום חלק ברווחי המרחץ, שאז אין זה נחשב לתפיסת יד. אילו המאירי מסביר, שרב נחמן סובר שדווקא אם שיער המזכיר לעצמו חלק גדול בקרקע של בית המרחץ, זה נחשב לתפיסת יד, אבל אם לא ישיר לעצמו אל המקום מועט שראוי להעמיד שם הביצים להתייבש, אין זה נחשב תפיסת יד ומותר. ואילו הבאי סובר שגם אם שיער מקום מועט כזה, כיוון ששיער משהו בגוף הקרקע, זה נחשב תפיסת יד ואסור. והתוספות ריד מפרש שדרך הרוחצים במרחץ לשלם ביצים בשכר המרחץ. סובר רב נחמן שאם שכר אדם את המרחץ בביצים לכל היום, כיוון שכל יום זה המרחץ עומד לרשות הסוחר, נסתלק המזכיר מן המרחץ ביום הזה, ומותר המודר לרחוץ שם באותו היום. ואילו הבאי סובר שאפילו בביצים אסור, דהיינו, משום יום אחד שהוא מוזכר לא נסתלק שמו של המזכיר מהמרחץ. אבל בתסקה שמוזכר בעבור סכום כסף לשנה, שוב אין למזכיר תפיסת יד במרחץ, ואז גם לשיטת הבאי יהיה מותר למודר ליהנות מבית המרחץ ומבית הבד. כעת אומרת הגמרא בדף ממזיין, שנינו במשנה לאל בדף ממבב עמוד א', האומר לחברו קונם לביתך שאני נכנס וסדך שאני לוקח, ולמדנו מחלוקת בין הרן למאירי האם אסר על עצמו את עצם קניית השדה או שאסר על עצמו את ההנאה מהשדה אם יקנה אותה, והקנייה היא רק תנאי לאיסור ההנאה. אז אם את הבעלים או שמחרו לאחר, מותר הנודר להיכנס לבית וליהנות מהשדה אחר שיקנה אותה, כיוון שכבר אינם של מישהו מודר ממנו, ואינם בכלל ביתך ואינם בכלל שדך. אבל אם אמר הנודר קונם בית זה שאני נכנס ושדה זו שאני לוקח, אסור הנודר להיכנס לבית וליהנות מהשדה אחר שיקנה אותה, אפילו אחר שמתו הבעלים או מכרו לאחר, משום שאסר על עצמו בית זה ושדה זו, בין אם פלוני הוא בעליו ובין אם לא. ואולם יש חומרה באומר ביתך יותר מאומר בית זה, שאפילו אם נפל הבית ונבנה מחדש אסור בו הנודר, משום שזה ביתו של המדיר. אבל אם אמר בית זה ונפל הבית, אז אחר שנפל שוב אינו ביתו ומותר להיכנס. אז הדין הזה נאמר באדם האוסר את הבית על עצמו, כיוון שאדם יכול לאסור על עצמו גם חפץ שאינו שלו. אבל האוסר על חברו אינו יכול לאסור עליו אל החפץ השייך לו, כיוון שאין אדם אוסר נכסי חברו על חברו. מביאה הגמרא ספק בעניין האוסר את ביתו על חברו בנדר. ביי אבימי, הסתפק אבימי, ויש שגורסים כאן אביי, הסתפק אביי, האומר לחברו קונם לבית זה השייך לי שאתה נכנס, אם מת המדיר או שמחרו לאחר וכעת הבית אינו שלו, מהו? האם המודר עדיין אסור להיכנס לבית או לא? מה הם צדדי הספק? האם אדם אוסר יכול לאסור דבר שעכשיו הוא ברשותו גם על לעתיד כשיצא מרשותו? שהרי בשעה שהוא אוסר החפץ עדיין שייך לו, והמודר יהיה אסור להיכנס לבית אף כשהבית לא יהיה של המדיר, או לא? אינו יכול לאסור אלא על הזמן שהבית הוא שלו, אבל על הזמן שהבית לא יהיה ברשותו, לא חל איסורו, שהרי הוא כאוסר נכסי חברו על חברו, והמודר יהיה מותר להיכנס לבית כשהוא לא יהיה של המדיר. וכמו כן יש להסתפק במקרה שאמר בי מפורש שהוא אוסר את נכסיו גם אחרי שלא יהיו שלו, אלא שהספק שהביא אבימי אינו במשמעות לשונו, שהרי אמר זה, וברור שהוא מתכוון לאסור בית זה גם אחרי שלא יהיה שלו. רוצה רבה להוכיח שאדם אוסר דבר שברשותו גם לאחר שיצא מרשותו. אומרת הגמרא, אמר רבה תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו במשנה במסכת בבא קמא דף קח עמוד ב', האומר לבנו קונם שאי אתה נהנה לי שאסר על בנו ליהנות ממנו ומת האב, יירשנו הבן משום שלא אסר עליו האב את הנעתו לאחר מותו. אבל אם אמר לו בפירוש קונם שלא יהנה ממנו בחייו ובמותו של האב ומת האב, לא יירשנו אסור הבן ליהנות מהנכסים שירש מאביו. ואין כוונת המשנה שהבן אינו זוכה בנכסים כלל, אלא הוא זוכה בנכסים ואסור לו ליהנות מהם אף שהם שלו. וזאת כיוון שאסר עליו האב את הנעתו במפורש גם לאחר מותו וירושתו בכלל האיסור. מוכיח רבה, שמע מינת הלמד מכאן, שאדם אוסר, אדם יכול לאסור דבר שעכשיו הוא ברשותו גם על לעתיד כשיצא מרשותו. שהרי האב יכול לאסור את ירושתו על בנו, אף שלאחר מיטתו נכסיו אינם שייכים לו. ולמרות שליל בדף מבית עמוד בית דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, שי ניאתם שונה הדין שם דקאמר לי בחייו ובמותו, ואין להוכיח מהמשנה הזו לעניין האומר נכסי עליך ולא אוסיף בחיי ובמותי. מכל מקום, הספק של אבימי לא היה בכוונת המדיר אם נתכוון לאסור אחר שיצא מרשותו, שזה פשוט שכוונתו לאסור, כמסקנת הגמרא ליל בדף מבית עמוד בית. אלא הספק הוא, אפילו באופן שאמר במפורש שאוסר גם לאחר שיצא מרשותו, האם יש לו כוח לאסור לאחר שיצא מרשותו? ועל זה מוכיחה כאן הגמרא מן המשנה במסכת בבא קמא, שיש בידו כוח לאסור גם לאחר שיצא מרשותו. אם כן, מסיקה הגמרא ואומרת שמע מינה, ראיה מוכחת היא שאדם יכול לאסור דבר שברשותו לכשיצא מרשותו. כותב הבח ביורד היה סימן רשת זין, שכל זה רק אם האיסור מתחיל מעכשיו כשהחפץ שלו, שאז יכול לאסור גם על הזמן שהחפץ לא יהיה שלו. אבל הוא לא יכול לאסור באופן שיתחיל האיסור לאחר שיצא מרשותו, כיוון שהוא אוסר נכסי חברו על חברו. אז אחרי שפשט רבה שבאומר לחברו קונם לבית זה שאתה נכנס, אז אסור המודר להיכנס לבית אפילו אחרי שהמדיר מחר את הבית לאחר, מסתפק רמי ברחם הספק אחר, האם יכול אדם לאסור על חברו גם את חליפי האיסור? וכל זמן שלא נפשט הספק של אבימי, לא היה שייך להסתפק בספק של רמי ברחם, שהרי אם כשהמדיר מחר את הבית לאחר, פקע האיסור מן הבית ומותר המודר בבית עצמו, כל שכן שאין דמיו של הבית אסורים, שהרי אין אדמים חמורים מהבית עצמו. אבל אחרי שפשט רבה שהאוסר בית זה ומחרו אסור המודר בבית גם אחרי מחירתו, יש מקום להסתפק מה דין הדמים והחליפין. אומרת הגמרת נענתם שנינו במשנה לקמן בלפנון זין עמוד א', אדם שהיו מונחים לפניו פירות ואמר כך, קונם פירות האלו עליי, או שאמר קונם הן, דהיינו הפירות האלו על פי, או שאמר קונם הן לפי, אסור בחילופיהן ובגידוליהן. אם הוחלפו הפירות האלו באחרים או שנמכרו ונתקבל כסף, אסור ליהנות מהכסף שהתקבל תמורתם. וגם, אם פירות אלו נזרעו והצמיחו גידולים, אסור לאכול את הגידולים משום שאסר פירות מסוימים, ועשה אותם כהקדש שגם חילופיו וגידוליו אסורים. אז אחרי שהובא הדין שאדם אוסר על עצמו בלשון קונם פירות האלו, שהוא נאסר בחילופינו וגידוליהן, מביאה הגמרא ספק בדין האוסר על חברו בלשון הזו. באי רמי בר חמא. יש כאלו שגורסים רמי ברבא, הסתפק רמי ברבא. אם אמר קונם פירות האלו על פלוני, שאסר הפירות בלשון זו על חברו ולא על עצמו, מהו בחילופיהן? אם החליפן המודר, האם נאסר מדרבנן גם בחילופיהן? זאת אומרת, זה פשוט שאסור להחליפן, שהרי כל איסורי הנאה אסור להחליפן. כי אם לא נאמר כך, נמצא שיש דמים לחמץ בפסח ולשור הנשכל, שיכול למוכרם לנוכרי. ומדוע הגוזלם פטור מן התשלומים, כמו שמבואר במסכת פסחים דף למד א' עמוד ב', האוכל תרומת חמץ בפסח פטור מן התשלומים? רק הספק אצלנו זה במקרה שעבר על האיסור וכן החליפם. האם נאסר בחילופיהם? כך מבאר הרן. מה הם צדדי הספק? אומרת הגמרא, מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שטעם המשנה שם שהגידולים אסורים הוא משום שהנודר התכוון לאסור אף את הגידולים? ואם כן, יש לחלק ולומר כך, דווקא לגבי דילי כשאוסר בלשון זו על עצמו, הואיל ואדם אוסר יכול לאסור אפילו את פירות חברו על עצמו, לכן אדם אוסר, אדם יכול לאסור גם דבר שלא בא לעולם, כגון חילופין וגידולין על עצמו. ולמרות שעצם הדמים או החפץ שמחליפין של הקונם כבר היו בעולם בשעת הנדר, מכל מקום, כיוון שעדיין לא הוחלפו לגבי איסור הנדר, הם דבר שלא באו לעולם. אבל לגבי חברו, הועיל ואין אדם אוסר פירות חברו על חברו, משום שיש כאן שתי סיבות שגועות מכוחו, האחת שהפירות אינם שלו, והשנייה שחברו אינו ברשותו לאסור עליו. כך גם אין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על חברו, כיוון שגם בזה יש שתי סיבות המגעות מכוחו. האחת שהחליפין עדיין לא באו לעולם, והשנייה שחברו אינו ברשותו לאסור עליו. וביור הדברים, יכול אדם לאסור בנדר על עצמו אפילו דבר שאינו שלו, משום שיש כאן חיסרון אחד, שהחפץ הנאסר אינו שלו, אבל מאידך, יש מעלה אחת שהאדם שאוסר עליו הוא ברשותו לאסור עליו. אותו דבר להפך. יכול אדם לאסור על חברו דבר שהוא שלו, אף שיש כאן חיסרון שחברו אינו ברשותו. מכל מקום יש גם מעלה אחת, כיוון שהחפץ שלו, אז יש כוח בידו לאוסרו על אחרים. אבל במקום שיש טרטה לרעותה, יש שתי מגרעות, גם החפץ הנאסר אינו שלו, או שהוא דבר שלא בא לעולם, וגם האדם שאוסר עליו אינו ברשותו, אז הוא לא יכול לאסור. זה צד אחד של הספק. או דילמה, או שמה נאמר, הטעם שהגידולים אסורים, אינו משום שכוונת הנודר לאסור על עצמו גם את החליפין, אלא משום דחילופין כגידולין דמי. גזרו רחמים על חילופי איסורי הנאה שיהיו אסורים בהנאה, כשם שגידולי איסורי הנאה אסורים. ואם כן, לא שנה הוא, אין הדין שונה כאשר הוא נאסר מכוח הנדר, ולא שנה חברו, ואין הדין שונה כאשר חברו נאסר מכוח הנדר, ובשני האופנים, המודר אסור מדרבנן גם בחילופיהן. ובטעם הדבר יש שני ביורים בראשונים. הרדווה מבאר שחכמים כנסו את המחליף איסורי הנאה שעבר על איסור דאורייתא שלא ייהנה ממעשיו הרעים. ורשי מבאר במסכת עבודה זרה דף נ"ד עמוד ב' דיבור המתחיל למיעוטי, שהחליפין אסורים מדרבנן על המחליף, משום שהנאה זו בא לו על ידי האיסור ונמצא שהוא נהנה מהאיסור. אם כן, זה הספק של רמי בר חמא, אם אמר קונם פירות האלו על פלוני, אסר את הפירות בלשון זו על חברו ולא על עצמו, מהו בחילופן? אם החליפן המודר, האם נאסר מדרבנן גם בחילופן? מוכיחה הגמרא שהטעם שחילופין אסורים אינו משום גזירת חכמים, וכאשר אוסר את חברו מותר המודר ליהנות מחילופן. אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר מניומי, תשמע, בואו שמע ראיה ממה ששנינו בברייתא. האומר לאשתו קונם שאני נהנה לך, שאסר הבעל את אשתו ליהנות ממנו ואינה יכולה ליזון משלו, ומדובר שהדיר אותה בעודה ארוסה לו, שאם לא כן אינו יכולה דירה מהנאתו, שהרי הוא משועבד לה. אבל אם הוא הדירה בעודה ארוסה, כשהיא ניסית לו האיסור נשאר עליה, אף שהוא משועבד לזון אותה. אם כן, בעל שאמר לאשתו, קונם שאני נהנה לך, אסר את אשתו ליהנות ממנו ואינה יכולה ליזון משלו, לובה האישה מאחרים עבור מזונותיה ובעלי חובין שאילבו לה, באין ונפרעים מן הבעל. שהרי אף שהיא אסורה ליהנות מן הבעל, עדיין הוא משועבד לה, והמלווים יכולים לקבוט ממנו עבור מה שאילבו לה. ונמצא שהאישה אינה נהנית מן הבעל. וגם לדעת חנן במסכת כתובות דף קוף זין עמוד ב' הסובר שמי שהלך למדינת הים ועמד אחר ופרנס את אשתו, איבד אותו אחרת מהותה ואין לו זכות לתבוע את הבעל. כאן כן יכולים בעלי החובות לתבוע את הבעל את מה שאילבו לאישה, כיוון שרק כשפרנס את האישה הפסיד את מהותיו, אבל כאן שאילבו לה, יכולים המלווים לתבוע מדין שיעבודה דרבנתן. ומה זה שיעבודה דרבנתן? שרבנתן אומר, מניין נושה בחברו מנה וחברו בחברו שמוצאים מזה ונותנים לזה, תלמוד לומר, ונתן לאשר השם לא. והערת הגמרא, מה הייתה? מה הטעם שהתירה הברייתא לעשות כן כשבעלי חובין מלווים לאישה ונפרעים מן הבעל? הלא המעות שהאישה קיבלה מיד המלווה הן חילופי מעותיו של הבעל האסורים עליה, שהרי בשעה שהיא לבתה השתאבדו מעותיו של הבעל תמורת ההלוואה, וזה כאילו שמחליפה את נכסי הבעל בממון ההלוואה, לאו, האם זה לא משום, דחילופין לאו כגידולים דמי, ולכן במדיר את אשתו אין החילופין נאסרים על האישה. אם נאמר כך, אז הוא הדין גם באומר פירות אלו על פלוני, חילופין יהיו מותרים. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אמר רבא, דילמה שמה אפשר לדחות ולומר, שדווקא כשהמודר בא להחליף איסורי הנאה בידיים, לכתחילה הוא דלא אותר להחליפם, ואם החליף אסרו עליו רבנן ליהנות מלחליפין. אבל ואי עבד, עבד. אבל אם לא החליפה ממש אלא רק בדיעבד נעשו חליפין, כגון אישה זו שבשעה שקיבלה את ההלוואה עדיין לא היו אמהות חליפין של נכסי הבעל, ורק לאחר מכן כשהבעל פורע את מה שלבתה נהפכים אמהות לחליפי מאות הבעל, באופן כזה לא אסרו חכמים את המודר ליהנות מהחליפין. אלא אומרת הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו במשנה. במסכת קידושין דף נ"ו עמוד ב', המקדשת האישה בפירות עורלה אינה מקודשת, משום שאיסורי הנאה אין להם דין ממון, ונמצא שלא היה כאן כסף קידושין. אבל אם המקדש מחרן את פירות העורלה וקידש את האישה בדמיהן, הרי זו מקודשת. מוכיחה הגמרא, אם נאמר שחליפי איסורי הנאה אסורים למחליף, אם כן דמי העורלה אסורים על המקדש, ואם קידש בהם אישה לא יוכל לקיימה, אלא אם כן יקדשנה פעם שנייה, שהרי האישה עצמה היא חליפי החליפין של העורלה, ואסורה עליו, כי הרי חליפי חליפין דינם כחליפין. ואם בכל אופן כתוב במשנה שם במסכת קידושין שהיא מקודשת, מוכח שהחליפין מותרים למחליף. כך מבאר הרן את ראיית הגמרא. הראש מבאר את ראיית הגמרא באופן אחר. מזה ששנינו שהאישה מקודשת מוכח שהחליפין מותרים למקדש בהנאה, כי אם הם היו אסורים עליו בהנאה, נמצא שלא נתן לאישה כלום. גם את ההוכחה והראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת החנמי, גם כאן יש לומר כמו שדחינו לאל שלכתחילה, הוא דלו. רק מחליפין עצמם לא הותר המחליף ליהנות משום שרבנן אסרו אותם עליו. אבל ואי עבד, אם עבר ונהנה מהחליפין על ידי שהחליפם בדבר אחר, וכיון שקידש בהם את האישה, עבד. מותר הוא ליהנות מהאישה, משום שרק את החליפין עצמם אסרו עליו חכמים, אבל חליפי החליפין מותרים. ולכן אין להוכיח מכאן שהחליפין עצמם מותרים בענה. יש מחלוקת ראשונים, האם רק קידושי אישה הותרו, או שכל חליפי חליפין הותרו, כגון שקנה כלי בחליפין, בחליפין של איסורי הענה, הכלים הללו מותרים. דעת רש"י, במסכת עבודה זרה דף נ"ד עמוד ב', שדווקא קידושי אישה הותרו, אבל שאר הנאות אסורים מדרבנן. והראש מקשה עליו במסכת קידושין, מדוע הוא צריך לחלק בין קידושין לקניית כלי, לעולם יש לומר שגם בקידושין אסור לו לקדש את האישה לכתחילה, כיוון שנהנה מחליפי האיסור ואינו מותר אלא בדיעבד. אם כן הוא הדין בקניית הכלי שאסור לכתחילה לקנותו בדמי אורלה, ומכל מקום אם קנה אין הכלי אסור עליו בהנאה. כלומר שלדעת הראש חליפי חליפין לא נאסרו כלל ומותר בהם בכל אופן שיהיו. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף מ"ז עמוד ב'. המשנה הזו כהמשך למשנה הקודמת מבארת מה דינם של דברים השייכים לרבים, האם המודר מהיחיד מותר להשתמש בהם או לא. אומרת המשנה, אומר לחברו, הרי אני עליך חרם, והאומר הוא מאנשי הגליל, שכאשר הם אומרים חרם סתם כוונתם לאחרים לבדק הבית, וכוונתו לאסור את עצמו על חברו כאקדש, המודר אסור ליהנות מהמדיר. אבל אנשי יהודה כשהם אומרים לשון חרם בסתם, כוונתם לחרמי כהנים, כיוון שהכהנים מצויים אצלם יותר. ולכן אם אדם מיהודה יאמר לשון חרם, אין איסור נדר חל כלל, כמו שאמרה המשנה לאל בדף חי עמוד ב'. אומרת המשנה, אומר לחברו, הרי את עלי חרם, ואסר הנעת חברו על עצמו כהקדש, הנודר אסור ליהנות משל חברו. כותב התוספות יונטוב שלמרות שבלשון זכר יש לומר אתה, בכל זאת אין לתמוע על התנא במשנה ששנה בלשון את. כמו שכתב הרמב"ן בספר במדבר פרק י"א פסוק ט"ו על הפסוק, ואם ככה את עושה לי, שמצינו במקרא לשון זה גם על זכר. אומרת המשנה, אומר לחברו, הריני עליך חרם ואת עלי חרם, שניהם אסורים ליהנות כל אחד משל חברו. ובעצם בדין הזה אין כל חידוש, הרי ודאי שאם אסר במפורש על שניהם, שניהם אסורים ליהנות זה מזה. אלא הדין הזה נכתב במשנה, אגב ההמשך שהוא צריכה המשנה להשמיע, שאף שאסורים ליהנות זה משל זה, שניהם מותרים בדבר של עולי בבל. אם כן ממשיכה המשנה, ושניהם המודרים זה מזה מותרים ליהנות בדבר של עולי בבל. להלן תבאר המשנה, מהם הדברים שהסאום עולי בבל, משום שהדברים שהסאום עולי בבל הפקידו אותם לשימוש כל ישראל ואינם שייכים לאף אדם. ולכן אין זה נחשב שנהנה משל חברו. אומרת המשנה, ואסורים שניהם ליהנות בדבר של אותה העיר, משום שכל בני העיר יש להם בעלות עליו, ונמצא שכל אחד מהם נהנה מחלקו של חברו. ואין זה נחשב שהדבר בבעלות כללית ללא זכויות פרטיות, שרי דווקא אנשי עיר זו יש להם חלק בזה ולא אנשי עיר אחרת, וגם יכולים למכור נכסים אלו שיבת טובי העיר במעמד אנשי העיר, ועל כוחך שכל בני העיר שותפים בבעלות על הדברים הללו. מבארת עכשיו המשנה מהם הדברים של עולי בבל ומהם הדברים של אותה העיר. שואלת המשנה, ואיזה הוא דבר של עולי בבל? כגון הר הבית והעזרות שבו, והוא הדין כל המקדש, אלא שנקטה המשנה את המקומות שכל ישראל יכולים להיכנס עליהם, והבור שבאמצע הדרך. גרסת הירושלמי זה הבהר, שבאמצע הדרך שעולי הגולה קרו בדרכם כשעלו מבבל. ובדברים אלו שניהם מותרים, כיוון שאינם נחשבים שותפים בהם, ואינה אחד נהנה משל חברו. והר"ן פירש את הטעם שבדבר של עולי בבל מותרים, משום שיפקירו מולי בבל לכל ישראל. כותב הגיליוני הש"ס, שהטעם הזה שכתב הר"ן שייך רק לגבי בור שבאמצע הדרך, שהוא הפקר לכל ישראל, אבל לעניין הר הבית והעזרות, אי אפשר לומר כך, שהרי הקדשם ושל גבוה הם ואינם שייכים לכל ישראל. שואלת המשנה, ואיזה הוא דבר של אותה העיר? כגון הרחבה, דהיינו השווקים שבעיר, או כמו שהראש גורס, הרחבה והשווקים, כלומר שמדובר פה על שני דברים, והמרחץ ובית הכנסת, ואף על פי שייחדו לתפילה לא פקע רשותו ממנו, ומדובר שהמדירים או אבותיהם נתנו ממון לבניית בית הכנסת כשאר בני העיר, אבל אדם מן השוק שלא היו לו ולאבותיו חלק בו, אינו יכול לאסור על חברו את השימוש בבית הכנסת. והתיבה שמניחים עליה ספר תורה כשקוראים בו, ואילו התוספות והראש כתבו שזה הכוונה לארון שנותנים בו את ספרי התורה שנקרא בלשוננו ארון הקודש, והספרים, ספרי תורה שקוראים בהם קריאת התורה. בדברים אלו שניהם אסורים כיוון שהם שייכים לכל אנשי העיר וכל אחד נהנה משל חברו. והבית יוסף ביורה דעה סימן ריש רב דלת מביא בשם האורחות חיים, שהספרים אינם נאסרים שום שעשויים ללמוד בהם, והלימוד בספרים זה מצווה ומצוות לב ליהנות ניתנו. יש אומרים שמצוות תלמוד תורה שונה משאר המצוות, ובה אין שייך לומר שמצוות לב ליהנות ניתנו, ועד הרבה, לכך ניתנה תורה וזה עיקר מצוותה, שיהיה הלומד סס ושמח ונהנה במה שמשיג בלימודו, ולכן הספרים אסורים על עמוד הרנה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אסור, שבסוגייתנו משמע שהמשנה הזו היא לדעת רבנן הסוברים לאל בדף ממהי עמוד ב' ששותפים שנדרו זה מזה, אסורים להיכנס לחצר השייכת לשניהם משום שאין ברירה, ואנחנו לא אומרים שבשעה שכל אחד נכנס לחצר, מתברר שכולה שלו. וזה לא הולך כדעת רב לזר בן יעקב הסובר שיש ברירה וזה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו, ולכן במשנתנו המותר אסור להיכנס לדברים של העיר. ולפי זה הטעם שמותר ליהנות מבור של עולי בבל זה משום שהוא הפקר לכל ישראל. ובמסכת ביצה בדף למתת עמוד א' מביאה הגמרא מחלוקת האם בור של עולי בבל הוא הפקר ושהוא שייך לכל ישראל בשותפות. ומבארת שם הגמרא שלדעת הסובר שהבור הוא של כל ישראל, הטעם שמשנתנו מתירה ליהנות מבור של עולי בבל זה משום שכל אחד משלו הוא ממלא, כלומר שיש ברירה. ולפי זה קשה מדוע אסרה המשנה ליהנות מדברים של אותה העיר, הרי יש ברירה וכל אחד משלו הוא נהנה. מתרצים התוספות שבבור יותר מסתבר שיש ברירה, כיוון שהמודר מוציא מים מהבור והוא מסלק את חלקו מחלק חברו. אבל בבית הכנסת וכדומה המודר נהנה מדבר שוודאי יש גם למדיר שותפות בו ולכן זה אסור. עוד תירוץ, שהסוגיה במסכת ביצה סוברת כמו הצד השני בגמרא לאל בדף ממבב עמוד א' שגם רבנן מודים שיש ברירה. ודווקא בנדרו על עצמם מסרו חכמים משום כנס. ובזה יש לחלק שלא כנסו אלא בדבר של העיר, אבל בדבר שהוא שייך לכל העולם, לא רצו לקנוס. ממשיכה המשנה ואומרת, והכותב שמוסר חלקו בדברים של אותה העיר לנשיא, מותר לחברו המודר ממנו הנאה, ליהנות מדברים אלו משום שכבר אינם של המדיר. והחידוש בדין הזה הוא, שאף שכבר נדרו זה מזה קודם לכן, אין אומרים שבמה שהוא כותב חלקו לנשיא, הוא מהנה בזה את חברו שנותן לו אפשרות להשתמש בחלקו. אלא כיוון שנסתלק חברו מן הנכסים, מותר. כך מבאר המאירי. ורבי יהודה אומר, ואומר השיטה מקובצת, שלמרות שנקטה המשנה לשון רבי יהודה אומר, ולכאורה הוא בא לחלוק, אין כאן מחלוקת, אלא רבי יהודה בא לחדש את הדין שהכותב לנשיא אינו צריך קניין וכולם מסכמים, שגם בכותב לעדיות מותר. אם כן רבי יהודה אומר, היתר הזה אינו דווקא במוסר חלקו לנשיא, אלא אחד הכותב נכסיו לנשיא, בין הכותב נכסיו לנשיא, ואחד הכותב לעדיות, ובין הכותב נכסיו לעדיות, דינם שווה, שכיוון שמסר את חלקו לאחר, מותר המודר ליהנות ממה שמסר לאחר. שואלת המשנה, ומה החילוק בין הכותב לנשיא ובין הכותב לעדיות, שמפני כך נקטת נקמה בלשונו דווקא כותב לנשיא? אומרת המשנה שהכותב לנשיא מיד כשכתב שטר מתנה זכה בו הנשיא, ואין צריך לזכות לו על ידי אדם אחר. אבל הכותב לעדיות אין המקבל זוכה מיד, אלא צריך לזכות לו על ידי אדם אחר שיעשה מעשה קניין עבורו. וחכמים אומרים לעולם אחד זה העדיות ואחד זה הנשיא צריכים לזכות להם על ידי אחר, ואין כוחו של הנשיא גדול מן העדיות לעניין הקניין. ולא דיברו בנשיא אלא בהווה, מה שנקת הנקמה שהוא כותב חלקו לנשיא זה מפני שכך דרך העולם. כיוון שאדם חושש לכתוב נכסיו לחברו שמה אחר כך יאסור חברו עליו ליהנות ממנו ולא יוכל להשתמש בנכסיו, לכן הוא כותב לנשיא, כי בנשיא אין חוששים לזה כי אין דרכו לאסור הנעתו על הבריות. כותב השיטה מקובצת שצריך לפרש את הדברים בשתי דרכים. א', שהכותב שנותן דבר לחברו, העדיות, צריך להקנות לו בקניין הראוי ולא מספיקה הכתיבה לבדה מה שאין כן בנשיא. כך לדעת רבי יהודה. ב', שהכותב לחברו העדיות צריך להקנות לו את גוף השטר כדי שיזכה במתנה, אבל בנשיא אין צריך לזכות לו את השטר. ומדוע הנשיא זוכה בלא מעשה קניין כראוי? ישנם כמה ביורים בראשונים. הרן מפרש שיפה כוח הנשיא. הראש כותב שמפני כבודו של הנשיא תקנו חכמים שיוכל לזכות בו בלא קניין. הבלזר בן נהר כתב שכיוון שהוא דבר שבממון מועיל בזה אפקר בית דין אפקר. כיוון שהנשיא רודה בעם, יש לו שלטון כמו בית דין להפקיע ממונם שיהיו נכסיהם אצלו כאפקר, ויכול לזכות בהם. אילו המאירי כותב, שכיוון שכל אחד מהם אסור ליהנות מחלקו של חברו, חלקו נידון כאפקר, על ידי שבעליו נסתלק ממנו, כיוון שאינו יכול ליהנות בו. והחילוק בין אדיוט לנשיא, שאדיוט אינו זוכה מן ההפקר בלא קניין, ולכן צריך שיזכה לו על ידי אחר, אבל הנשיא זוכה בהפקר בלא קניין, כי כל הדברים שאין להם בעלים, מן הסתם הם שייכים למושל העיר. שואל הרן לדעת חכמים, שגם הנשיא צריך לזכות על ידי אחר, מה החידוש בדין משנתנו? הלו כבר שנינו במשנה פעמיים, לעיל בדף מג' עמוד א' ולכמן, שהמודר הנאה מחברו יכול המדיר לתת מתנה לאחר, והמודר מותר ליהנות ממנה. והלא, הכותב לנשיא, הוא נותן מתנה לאחר, ולכן מותר המודר ליהנות מהדברים של העיר. ותרץ הרן שהחידוש הוא, שאף שאין הנותן מסתלק מן הדבר וממשיך להשתמש בבית הכנסת ובשאר הדברים של אותה העיר, מכל מקום נחשבת מתנתו מתנה והמודר מותר בה. עוד תירוץ, במשנה לעיל בדף מג' עמוד א', פירש הראש שלא התירה המשנה, אלא כשאין למודר מה לאכול שהוא צורך חייו. ממילא היינו סוברים שלעניין בית הכנסת ובית המרחץ וכיוצא בזה שאינו צורך חייו, אז לא התירו לו על ידי מתנה לאחר. מחדשת משנתנו שגם צורך זה הוא צורך חשוב והתירו על ידי מתנה לאחר. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יהודה אומר, אין אנשי הגליל צריכים לכתוב חלקם לנשיא כדי להתיר למי שמודר הנאה מהם ליהנות מדברים של אותה העיר, משום שכבר כתבו אבותיהן על ידיהן. אנשי הגליל בדורות הראשונים כתבו את חלקם בדברים של העיר לנשיא, עבור בנים אחריהם כדי שלא יבואו לעבור על השבועות ועל הנדרים שהיו רגילים בהם. וממילא, בדורות אילו, אין לאנשי הגליל שום חלק בדברים של העיר והכל שייך לנשיא. ולכן המודר מהם מותר לו ליהנות מדברים של העיר. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף ממ"ז עמוד ב' וסופה בדף ממ"ח עמוד א'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. מלשון המשנה שאמרה ואיזהו דבר של אותה העיר, והמשנה השיבה הרחבה והמרחץ, והכותב חלקו לנשיא, משמע, שהכותב חלקו כמו הרחבה והמרחץ. וכך הבינה הגמרא כעת, ולכן היא מקשה, עמי מיצר, מדוע נאסר המודר באופן שהמדיר מסר את חלקו לנשיא, הלו שוב אין למדיר חלק בו. מתרצת הגמרא מרב שישת, מה ששנינו הכותב חלקו לנשיא, זה לא המשך פעירות הדברים האסורים, אלא אחי קטני, כך צריך לשנות את המשנה. אחר שפרטה המשנה את הדברים האסורים על המודר, אמרה המשנה ומה תקנתן של אילו המודרים זה מזה שיוכלו כן ליהנות מהדברים של העיר? עונה המשנה, יכתבו שניהם את חלקן בדברים של העיר לנשיא, וכך נמצא שהם אינם נהנים זה מחלקו של זה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל והכותב, מדוע לא נמרה התקנה הזו גם במשנה לעיל בדף ממהי עמוד ב' בחצר השותפים, שאם יכתוב חלקו לנשיא יהיה חברו מותר להיכנס לחצר? תרצים התוספות שבחצר שהיא מיוחדת, לא, אין לו תקנה על ידי שיסתלק מחצרו הפרטית וימסור את חלקו לנשיא, ורק בדברים השייכים לכל בני העיר הוא מסכים למסור את חלקו, כיוון שאינו מפסיד בכך כלום, שהרי הנשיא אינו מקפיד שישתמשו בדברים של העיר. כעת, יש פה סוגריים בגמרא, ובהגאות והציונים הוא כותב בשם הגריב, שכל מה שמסומן בסוגריים נראה מיותר, כי זה חוזר על לשון המשנה. אנחנו בכל אופן נקרא את הסוגריים. רבי יהודה אומר, אחד כותב לנשיא ואחד כותב לאדיוט. ומה בין כותב לנשיא לכותב לאדיוט? הכותב לנשיא אין צריך לזכות, והכותב לאדיוט צריך לזכות. על ידי אחר הכוונה. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, צריכים לזכות. למה בכל אופן התנה של המשנה כתב נשיא? לא דיברו בנשיא, אלא בהווה, שככה רגילות הייתה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, אין אנשי גליל צריכים לזכות את חלקם לנשיא, משום שכבר כתבו אבותיהן על ידיהן. מפרשת הגמרא מה הטעם שאבותיהם של אנשי הגליל כתבו את חלקם לנשיא. אומרת הגמרא תניא שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, אנשי גליל בדורות הקודמים קנטרנין היו, כעסנים ובעלי מריבה, והיו נודרין הנאה זה מזה, מתוך כעסם. נגרע מזה מכשול, היו עוברים על איסור נדר על ידי שהיו משתמשים בבית הכנסת ובבית המרחץ ובשאר הדברים של העיר. ולכן עמדו אבותיהם, ראשי בתי האב שלהם, והכריחו אותם עד שכתבו כולם את חלקיהן בדברים של העיר לנשיא. וממילא אין לבני העיר שום חלק בדברים של העיר והכל שייך לנשיא. הנה הגענו למשנה השנייה בדף ממחת עמוד א'. אומרת המשנה, המודר הנאה מחברו ואין לו למודר מה שיוכל, נותנו, נותן המדיר מאכל לאדם אחר לשום מתנה, לשם מתנה, והלא המודר מותר בה, כיוון שאחר הנתינה המאכל אינו של המדיר, וממילא המודר אינו נהנה ממנו. והדין הזה נשנה לעיל בדף מג' עמוד א', ששם למדנו, היו מהלכים בדרך ואין לו מה יאכל, נותן לאחר לשום מתנה, והלא מותר בה. ומצינו כמה ביורים בראשונים, מדוע שנתה המשנה את הדין הזה כאן שוב. הרן מבאר שעיקר הדין נשנה לעיל, והמשנה כאן חזרה ושנתה אותו רק לצורך החידוש שבסיפה. שאם הוכיח סופו על תחילתו, דהיינו שלא התכוון המדיר למתנה גמורה, אסור המודר ליהנות מהמאכל הזה. ואילו במפרש כאן על מסכת נדרים, הוא כותב להפך, שעיקר מקום הדין במשנתנו כאן. מה שהזכירה זאת המשנה לעיל, זה לצורך החידוש של הסיפה שם. שאם אין עמהם אחר, ורק מצויים בדרך המדיר והמודר, נחלקו רבנן ורבי יוסי, האם מותר המדיר להפקיר את האוכל שלו, והמודר יזכה מן ההפקר. ואילו הראש מחלק ואומר, שלעיל מדובר בהולכים בדרך, ובמשנתנו החידוש, אפילו כשהם בעיר, אם אין לו מה יאכל, מותר המדיר לתת לו על ידי מתנה לאחר. ויהיה עכשיו המשנה מעשה לבאר, שאם המדיר אינו מתכוון להקנות באמת לאדם אחר, אסור המודר ליהנות ממנו. אומרת המשנה מעשה באדם אחד בבית חורון, שהיה אביו נודר ממנו הנאה שלא יהנה מבנו. והיה הבן משיא את בנו, מחתן את בנו, ורצה שיוכל אביו להשתתף בסעודת הנישואין. ואמר הבן לחברו, החצר שבה תארך סעודת הנישואין והסעודה של הנישואין, נתונין הנה לפניך במתנה. ותכלית המתנה, אומרת המשנה, אינה אלא כדי שיבוא אבא שלי המודר ממני הנאה, ויוכל עמנו בסעודה ולא יעבור על האיסור. שהרי הוא נהנה משלך ולא משלי. אמר לו חברו, אם שלי הם החצר והסעודה, אם הקנית לי את החצר והסעודה, הרי הם מוקדשים לשמיים, ועכשיו אסורים הם בענה לכל אדם, כיוון שהקדש הם. והמקבל עשה את הדבר הזה כדי לעמוד על כוונת הנותן, אם אכן נתן במתנה גמורה או לא, כדי לדעת האם אפשר לסמוך על המתנה הזו ולהתיר לאביו של הנותן לאכול מן הסעודה. אמר לו הנותן, וכי נתתי לך את החצר והסעודה שלי כדי שתקדישם לשמיים? הלא אמרתי לך במפורש הנתינה היא רק לצורך שיוכל אבי לאכול עמנו בסעודה ותו לא. אמר לו המקבל, נתת לי את החצר והסעודה שלך לא במתנה גמורה, אלא כדי שתהא אתה ואביך אוכלין ושוטין ביחד בסעודת הנישואין ומתרצין זה לזה. ובאמת אכילה זו היא באיסור, כיוון שלא הייתה מתנה גמורה ונמצא שאב נהנה משל בנו, אף שהוא מודר ממנו הנאה, ויהיה אבון תלוי בראשו של המקבל, כלומר על עצמו הוא אמר את זה. אם אני אסכים לקבל את המתנה הזו, יחשב הדבר לאבון במה שגרם להכשיל את אביו של הנותן באיסור נדר. לאחר מעשה זה אמרו חכמים, ובמשניות גורסים כשבא הדבר לפני חכמים אמרו, כל מתנה שאינה מתנה גמורה, עד כדי שאם הקדישה המקבל, תהא מקודשת, אינה מתנה כלל, ודאי נחשב הדבר שייך לנותן. ולמרות שמתנה על מנת להחזיר, אין המקבל יכול להקדישה, שהרי צריך להחזירה באופן שתהיה ראויה לשימושו של הנותן, ומכל מקום מועילה המתנה הזו וקנה המקבל כמבואר במסכת קידושין דבב עמוד ב', מכל מקום לשעתה המתנה גמורה היא, אבל כאן במקרה של מתנת בית חורון אפילו לשעתה אינה מתנה, משום שלא התכוון לתת לו אותה, אלא כדי שיוכל אביו בסעודה. כך מפרש הרן, והוא מדייק את זה מלשון הגמרא, לפי גרסתו. נאמר בגמרא כל מתנה שאינה, שאם מקדישה אינה מקודשת אינה מתנה, ולא נאמר כל מתנה שהיא מקדישה אינה מקודשת אינה מתנה, משום שבאמת אין צריך דווקא שיוכל להקדישה, אלא העיקר הוא אם מתנה היא או אינה מתנה, ולכן מתנת בית חורון שאינה מתנה כלל, ולכך כשהקדישה אינה מקודשת, לא מועילה. ותוספות במסכת סוכה דף מ"א עמוד ב', דיבור המתחיל אילך, אומרים בתירוץ הראשון שלהם שמתנה על מנת להחזיר, אכן יכול להקדיש שיהיה קדוש כל זמן שהוא בידו, ולכן כל אותו הזמן המתנה נחשבת שלו, לכל דבר. ואילו החתם סופר בשם רבי עקיבא איגר מחלק בין מתנה על מנת להחזיר שאינו יכול להקדיש מצד תנאי שבדבר, לבין מתנת בית חורון שאינו יכול להקדיש מצד שהמתנה אינה מתנה כלל. כאמור, גרסת הרן כאן אצלנו במשנה, בסיומה של המשנה, כל מתנה שאינה מתנה אמיתית וגמורה, והדין בה הוא שאם מקדישה המקבל אינה מקודשת, מתנה כזו אינה מתנה. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף ממחת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא, הלו המשנה פתחה בדין שמותר למודר ליהנות על ידי שהמדיר ייתן את נכסיו במתנה לאחר. אם כן נשאלת השאלה, איך הביאה המשנה אחר כך מעשה לסתור את ההיתר? הרי אם המעשה בבית חורון מבואר שאין המתנה מועילה, ועדיין איסור הנדר קיים, ואין דרך התנא להביא מעשה הסותר את הדין הנשנה לפניו. ולמרות שידעה הגמרא שיש חילוק, שבמעשה בית חורון אמר לו ואינן לפניך אלא כדי שיבוא אבא ויוכל, ובעצם דבריו מוכיחים שאין כוונתו למתנה גמורה, ולכן האיסור במקומו עומד, ואם כן אין כאן סתירה בין הרישה של המשנה לסיפה. מכל מקום הקשה הגמרא שאין זו דרך התנא להביא מעשה. התנא מביא בדרך כלל מעשה כשהמעשה מסייע למשהו שנה ברישה, וכאן אין המעשה מוכיח כלום על הרישה. מתרצת הגמרא חסור מחסרה ואחי קטני. יש חיסרון בלשון המשנה ויש להוסיף במספר מילים וכך לשנות את המשנה. ואם הוכיח סופו על תחילתו שאין כוונתו ליתן במתנה גמורה, אז אסור המודר ליהנות מהמתנה. זאת אומרת, המשנה פותחת בכך שאם המדיר נתן במתנה לאחר את הדברים, יכול המודר לזכות מהאחר באותה מתנה. מוסיפה המשנה ואומרת, ואם הוכיח סופו על תחילתו, שאין כוונתו של המדיר ליתן במתנה גמורה לאותו אחר, אז אסור המודר ליהנות מהמתנה. על כך מביאה המשנה, ומעשה נמי בבית חורון באחד שהיה אביו מודר ממנו הנאה ונתן את החצר והשדה במתנה לאחר, דהבה שהיה סופו מוכיח על תחילתו, שלא התכוון למתנה גמורה ולכן לא הועיל למתנתו להתיר לאביו לאכול בסעודת הנישואין. ונמצא שבאמת המשנה מביאה את המעשה לחזק את הדין שנשנה לפניו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היום עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף ממוו ממסכת נדרים. שאלה ראשונה, מדוע באחד מהם מודר הנאה צריך למכור את חלקו ובשניהם מודרים לא צריך? שאלה שנייה, באחד מהם מודר הנאה, האם גם לרב לזר בן יעקב צריך למכור את חלקו? שאלה שלישית, באחד מהשוק מודר הנאה מאחד מהשותפים, האם מותר לו להיכנס לחצר סתם? שאלה רביעית, למסקנה, באיזה חצר נחלקו רב לזר בן יעקב ורבנן? שאלה חמישית, השותפים שנדרו ואחר כך נתחלקו בחצר, האם מותר לכל אחד להיכנס לחלקו? השאלה האחרונה על דף ממוו, אם יש למדיר מרחץ מוזכר, האם מותר למודר לרחוץ שם? עם שש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, כ"ב בתמוז תשע"ה, כאמור סיימנו בסייעתא דשמיא את דף ממוו ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שישי, כ"ג בתמוז תשע"ה, ערב שבת קודש פרשת פנחס, ערב שבת מברכין את ראש חודש מנחם אב תשע"ה, עם שני דפים, דפים ממ"ז וממ"ח ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.